עובדים דף צדיק ב' עמוד א', 9 שורות לפני הסוף. צדיק ב' עמוד א', אומרת הגמרא, אמר רב משום רב חייא, רב אמר בשם רב חייא, המוציא מסוי בשבת על ראשו חייב חטאת. אדם שלוקח שם מסע לראש שלו בשבת, הוא יהיה חייב חטאת. איזה מסע אומר רש"י? עוד רגע אנחנו נראה, הגמרא נמשיך עוד קצת, נראה. למה שכן אנשי עוצל עושים כן. שכך היו עושים אנשי עוצל, היו סוחבים מסעות. איזה מסעות אומר פה רש"י? היו סוחבים, אומר רש"י, כדי מים ויין על ראשיהן, ואין אוחזים אותם בידיים. היה ככה דרך, באנשי עוצל היו שמים על הראש, וככה היו יוצאים. עד היום, כן, הולכים תמיד עם סלים, אבל כתוב, אז לכן אומר רב בשם רב חייא, שאדם שיוציא בכזו דרך שהוא שם את זה לראש, הוא גם כן יהיה חייב, בגלל שיש מקום שנקרא עוצל, וכך הם נוהגים לסחוב מסעות. אז הגמרא עכשיו, אתה שואל טוב, אז הגמרא מדברת על זה עוד רגע. שואלת הגמרא, ואנשי עוצל רובה דלמה? בגלל שבעוצל נוהגים ככה, אז מה פתאום שיחליטו על אחרים? אצלם שינהגו ככה, אבל מה פתאום על אחרים? הם יקבעו שזה נקרא דרך של הוצאה. אז אומרת, מה אלא איתמר אחי איתמר? זאת אומרת, אם ככה למדו, אז זה מה שלמדו. מה? אמר רב משום רב חייא. אחד מבני עוצל שהוציא מסוי על ראשו בשבת, חייב. שכן, בני עירו עושים כן. זאת אומרת, הוא לא אומר שכל העולם יהיה חייב מי שסוחב על הראש, רק אלא אדם שהוא תושב עוצל, שהוא סוחב על הראש, אז הוא יהיה חייב, אבל אחרים לא יהיו חייבים. למה אותו תושב עוצל יהיה חייב? כי אצלו, בעיר, ככה נוהגים לסחוב מסעות גם. לא, בעוצל עצמו, גם אם לא רגיל לסחוב ככה. אדם שגר בעוצל ולא רגיל לסחוב על הראש, בשבת הוציא על הראש, הוא יהיה פטור או יהיה חייב? הוא לא סוחב אף פעם על הראש, בשבת הוא כן הוציא על הראש. נמצא בעוצל. אבל הוא הרי לא רגיל לסחוב ככה. הוא לא מוציא ככה אף פעם. אז בני העיר, בגלל שאצלו בעיר ככה נוהגים, זה מחייב גם אותו. מנה גם מקום, כאילו. שואלת הגמרא, ותיבטל דעתו אצל כל אדם. הרי רוב האנשים בעולם לא מוצאים בצורה כזאת, נכון? אז גם כן, אנשי עוצל שמוצאים ככה דעתם, מה שהם נוהגים ככה, זה יתבטל כלפי כל העולם. מה פתאום זה לחייב אותם גם כן? שאצליהם גם לא יקרה הוצאה. הם אנשים שככה מוצאים, רוב העולם לא עושים ככה, אז מה שהם מוצאים בדרך כזאת, לא צריך לחייב את התושבים במקום. אלא שכולם יהיו פטורים. מה? לא, במשכן, לא. אבל אנחנו למדנו, יש סוגי הוצאות שהיה במשכן. במשכן היה את המושג מלאכת הוצאה. מלאכת הוצאה, כבר חכמים נתנו לנו הגדרות, איך מוצאים. ראינו גם כן, אתמול ברש"י הביא את הירושלמי, שהיה יד ימין, היה שמאל, על הכתף, על החק. אז יש עוד... מה? אבל האיסור של הוצאה, זאת אומרת, זה תלוי איך אנשים מוצאים באותו מקום. כן, אבל לא. כן, אבל מחר ושם זה סטנדרט שאנשים מוכרים ככה, אז אצלם זה הוצאה כמו שאני לוקח ביד שמאל. אחד זה אם אני לוקח ביד שמאל, הוא לא רגיל ככה לסחוב בו כך. זה מחייב אותו? אז גם אותם זה חייב, זה הוצאה, הסגנון שלהם. אנחנו נראה את זה, הגמרא דוחה את זה. זה צד בגמרא להגיד. זה לא שגרירה מגמרה שואלת, בגלל שבעיר הקטן הזה נוהגים, מה פתאום זה מחייב? זה לא הוצאה, כמו שאתה אומר. למה זה יקרה הוצאה? הרי אצל רוב העולם זה לא נקרא הוצאה. מה פתאום אצלם כן? אומרת הגמרה, אלא איתמר אחי איתמר. עם מה שזאת אומרת, למדו ככה למדו. המוציא מסוי על ראשו, פטור. אדם שהוציא מסע על הראש שלו, פטור. קודם אמרנו, אפשרות ראשונה, שהוציא מסע על ראשו, חייב. כולם יהיו חייבים. אחרי כן אמרנו, תושבי עוצל יהיו חייבים. עכשיו את הגמרא, כולם יהיו פטורים. ואם תצא לומר אנשי אוצל עושים כן, תגיד באנשי אוצל שיהיו חייבים, כי הרי אצלם כן עושים ככה, ואת הגמרא, בטלה דתן אצל כל אדם. אז מילא זה בכלל, אין לזה, זה לא נקרא הוצאה, אז מילא אדם שיוציא באמת על הראש שלו, לא יקרה הוצאה. והוא יהיה פטור אם הוציא כך. מנהג זה לא, זה לא לגבי אבל לחייב אותך בעבירות שיקרה הוצאה של שבת בגלל שלהם יש מנהג אחד, יש מנהג שטותי, אז מה כולם צריכים להתנהג במנהג השטותי הזה כי יש במקום הזה? לא, ככה הם נוהגים. יש פה תוספות קצת שמעריך בדבר, הוא מביא, יש מקומות שהם מנהגים, הוא מביא שהיה להם איזשהו מנהג מסוים, אחרים לא נהגו כך, אומר, אבל שם היה בעיה טכנית, להם היה ולאלה אין, אין כזה דבר. זאת אומרת, יש מנהג, לאחד יש את האפשרויות, הוא נוהג ככה, אין לו את האפשרויות, הוא לא נוהג ככה, אבל אם היה לו גם כן את החפת הזה, הוא גם היה מתנהג. פה זה לא דבר שהם נוהגים כולם, זה דבר חריג ככה לעשות. הדבר החריג שלהם לא יכול להפוך את זה, להפוך אותו לאיסור הוצאה שבת. כן, ככה זה מה שמעת הגמרא לכאורה. זה מה שיוצא פה מהגמרא? נכון, זה מה שאומר, זה לא יקרה, נכון? זה לא יקרה הוצאה בשבת. ככה כתוב פה. אומרת המשנה, המתכוון להוציא לפניו, הוא בא לו לאחריו פטור. אומר פה רש"י מה הזמן דובר, הוא לקח מעות שם בסדין, והוא רצה שזה יהיה תלוי לו הכסף מקדימה. כשהוא בא להוציא, הסתובב לו הסדין, והכסף נמצא לאחוריו. הדין אומר את המשנה פטור. למה הוא פטור? אומר פה רש"י, לא נתקיימה מחשבתו. אומרת, נראה, מה התאריך פה קצת בנושא? לא. הדבר שאומר, ואבלק היא מתעסק ולא מתכוון, זה לא נקרא, הוא נקרא מתעסק, מתעסק פטור לגבי שבת. צריכים כוונה, במלאכת מחשבת, כל דבר צריכים עם חשיבה. כי הוא רצה שדייק מקדימה, וזה מעשה, נמצא מאחורה. הוא התכוון להוציא, אבל הוא התכוון, אנחנו נראה את הגמרא, תדבר, הגמרא יותר תרחיב את הדברים, אני לא רוצה, יש פה כמה אפשרויות בגמרא, אנחנו נראה את זה יותר בפנים. לאחוריו, הוא בא לו לפניו. מה יקרה אם ההוא רצה שיהיה הכסף, מונח לאחוריו, אבל זה יסתובב ובא לפניו, אומרת המשנה חייב. פה הוא יקבע חייב. למה? זה הגמרא תדבר על זה. זה נראה בגמרא. שתן מה? מה? לא, לכאורה על כסף. דבר חשוב. כי אנחנו גם נראה גמרא, יש גם סברה שרוצה שמירה. כל דבר שחשוב לו. יכול להיות שלא דווקא כסף, כי רשום אומר כגון שצרר מעות, יכול להיות עוד דברים. לא מדבר על כסף, דברים שרוצה שיהיה שמור. הכסף זה העיקר היום. אז באמת הגמרא משנה עליה, באמת אמרו, האישה החוגרת בסינר, המילים באמת אמרו, נראה בהגמרא מה הפירוש המילים באמת אמרו, אבל יש פה הלכה, האישה חוגרת בסינר, אישה הייתה לובשת כלל שמביא, היה לו מכנסיים קטנות כאלה, ולובש את זה לתוך צניעות. עכשיו, מה קורה אם בתוך החגורה הזאת, היא שמה שם איזה דבר להוציא את זה בשבת, תחפה שם איזה משהו במכנס הזה. היא שמה איזה שזה יהיה מקדימה, היא סובב וזה בא לה אחורה, או אחורה והיא סובב קדימה, אז כתוב במשנה, בין מלפניה, בין מאחוריה, חייבת. למה? כי לא מקפידה. אמרנו, אדם שרוצה שיהיה מקדימה ויסתובב אחורה, הוא רצה דווקא שיהיה מקדימה. אז יסתובב אחורה, לא התקיימה המחשבה שלו. אבל האישה לא מקפידה, כי זה בדרך, המכנס הזה מסתובב, אני לא יודע. חצאית כזאת, הרבה כותבים שזה זה סינר כזה, לא יודע מה זה. מכנסיים קטנים, אני לא יודע מה זה. מה? העיקר שיצא. זה מה שאומר, שכן ראוי להיות חוזר, שלאישה תמיד זה מסתובב. אז מלא ידע מראש, שהיא שם את זה מקדימה, אז הסתובבים עוד שזה גפית עניין מאחורה. אז מלא התקיימה המחשבה שלה, העיקר שהיא הציעה את זה. רבי יהודה אומר, אף מקבלי פתקים. רבי אומר, מה זה מקבלי פתקים? יש אנשים שהיה אחראי לשלוח את המכתבים של המלך, כך אומר פה רשי, אז הוא אומר רשי כגון, הוא התכוון, אותו אחד שאחראי להוציא את הדואר של המלך, הוא התכוון לתת לרובן את המשלוח. הוא לא מצא אותו, התכוון לתת לרובן, ובסוף נתן לשימון. אז גם כן הוא יהיה חייב. אבל רשי אומר, ליבי מגמגן, רשי לא מקבל לחורת הדין הזה. בכל אופן אומר רשי, ויש אומרים פירוש אחר, זה לא מדובר על אותו אחד שחיים להוציא את המכתבים החוצה, שהוא התכוון להוציא לרובן, והוא נתן לשימון, אולי הוא אומר שזה לא התקיים במחשבה שלו. כשהוא הוציא את המכתב החוצה, לרשות הרבים, למי הוא רוצה לתת את זה? לרובן. בסוף נתן לשימון, אז המחשבה שלו לא התקיימה. אומר רבי יהודה, הוא יהיה חייב. יש כאלה שמסבירים פירוש אחר, אותו אדם עצמו שצריך להעביר את המכתב, אז הוא שם את המכתב מקדימה. וזה הסתבר שזה נהיה מאחוריו. אומר, אנשים לא מקפידים על זה, זה נשאר מקדימה או זה נמצא מאחורה. זה מה שרבי יהודה מדמה את זה לאישה, אותו דבר. מאחר והדרך שלו להוציא, גם אם הוא לא מצא את רובן, אבל בכל אופן גם הוא התכוון יכול להיות ששימון יעשה את זה, לא משנה. הלא, אולי עדיפות ראשונה רובן, אבל כשאתה לשימון... אז זה מה שהוא אומר, שזה לא... שזה כאילו כן יתקיים מחשבה שלו, זה מה שאומר, שהמחשבה אולי כן יתקיים, אותו ספציפי לא, אבל לא... בגלל ש... זה שאומר, שהוא התכוון לתת לרובן, זה רק, איך אומרים, עדיפות ראשונה. לא לרובן, נותן לשימון. אומרת עכשיו שאת הגמרא על המשנה, מה למדנו בתחילת המשנה? שאם אדם התכוון להוציא לפניו, הוא שם את זה מקדימה, והסתובב לו הצרור לאחוריו, הוא פטור. אם הוא שם לאחוריו והסתובב לפניו, הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, מה ישנה לפניו בו לאחוריו? זה פטור. למה אם זה היה קדימה ובא לאחוריו הוא פטור? למה זה לא התאבד מחשבתו? כמחשבה שהוא רצה להצא לפועל. כי הוא מה הוא רצה שזה יהיה? מקדימה. וזה הסתובב לאחורה, המחשבה שלו יצא לפועל, זה יהיה פטור. אומרת הגמרא, אותו דבר אם כן, לאחוריו, הוא בא לו לפניו, אם הוא שם את זה לאחוריו וזה יסתובב קדימה, נאמר, לא יתאבד מחשבתו. גם כן, בכזה מקרה, המחשבה לא יצאה לפועל. מה ההבדל? הוא רצה שיהיה מקדימה, יסתובב אחורה. חורים, מחשבה לא יצאה לפועל, הוא פטור? אז למה שהוא רצה אחורה ויסתובב קדימה, גם המחשבה לא יצאה לפועל. אז גם צריך להיות פטור. למה כתוב משנה שהוא חייב? אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר תברא. באמת, יש פה סתירה במשנה. לכן אומר רבי אלעזר, מי ששנה זו, לא שנה זו. אומר רבי אלעזר, יש לנו במשנה הזאת שני תנאים. יש תנא אחד שאומר, שאדם מתכוון להוציא לפניו, והוציא לאחוריו, הוא יהיה פטור. וכן, אם הוא מתכוון להוציא לאחוריו, ויסתובב לפניו, הוא גם יהיה פטור. יש תנא שאומר, התכוון לפניו, והוציא לאחוריו, יהיה חייב. ולאחוריו, הוא התכוון לאחוריו והוציא לפניו, גם יהיה חייב, בכל הציורים. אחד אומר תמיד יהיה חייב, אחד אומר תמיד יהיה פטור. נכון, אבל בגלל הסתירה במשנה, הוא מעמיד כזה דבר. אחרי כך אנחנו נראה למסקנה של מה יוצא לכאורה, שזה לא יוצא, שזה כבר לא שתי תנאים במשנה. אבל הוא מכוח הסתירה, אם הולך מצד של אחורים, שמלכת הוצאה צריכים, שיהיה, שגם המחשבה קובעת, המחשבה לא יצאה לפועל, אז לא יצאה לפועל. אז ממילא, יש תראה במשנה. למה אם זה, הוא רוצה קדימה ויצא אחורה, אנחנו רואים שהוא פטור כי המחשבה יצאה לפועל, ואחורה ויצאה מקדימה, גם המחשבה לא יצאה לפועל, למה הוא יהיה חייב? בהכרח הוא רוצה להגיד שיש מחלוקת. יש פה גם תוסף, תוסף מעיר פה איזה הרע, אבל הוא אומר שזה לא יצא שוחלוק. הוא אומר, אם אנחנו רוצים להגיד שזה שתי תנאים, אז היינו צריכים להגיד, לפי התנא הראשון, לאחוריו הוא בא לו לפניו, הוא יהיה פטור, ולפניו הוא בא לו לאחוריו, חייב, בדיוק הפוך מה שכתוב במשנה, בשתי תנאים, שזה חידוש יותר גדול. שמה שלפי המאן דאמר, שלא התקיימה מחשבתו, החידוש יותר גדול, שבלאחוריו הוא בא לפניו, גם כן יהיה פטור. ולפי המאן דאמר, שהוא יהיה חייב, שלא מסתכלים מחשבה שלו, העיקר הוא הוציא, אז החידוש יהיה יותר גדול, שאם הוא התכוון לפניו, ויצא לאחוריו גם כן יהיה חייב. כך אומר פתוספות. הוא אומר, אלעזר אשתא לא ידע שזה שום חילוק. טוב. אומר את הגמרא הלאה. אמר רובה. אמר רובה, מהי קושיה? מה כל כך היה קשה לרבי אלעזר שהעמיד את המשנה שיש מחלוקת? דילמה, אולי נגיד פירוש חדש, נגיד הבדל מה יש שהוא התכוון להוציא לפניו וזה בא לו לאחוריו, הוא פטור, ולאחוריו, הוא התכוון להוציא לאחוריו ובא לפניו, הוא יהיה חייב. אולי נגיד פירוש חדש, אומר. דילמה לפניו בא לאחוריו, אין אותם ידי פטור, למה? זה מתכוון לשמירה מעולה, ועל פעם ידו שמירה פחותה. אדם הזה שבא להוציא, למה הוא שם את הכסף מקדימה? הוא רוצה לשמוע על זה מה שבטוח, הוא רואה את זה כל הזמן. הוא רצה שמירה מעולה. כשזה בא לאחוריו, מה יצא? יצא שמירה פחותה. אז מילא, השמירה ירד הרמה של השמירה, זה לא מה שהוא התכוון, הוא צריך להיות פטור. אבל לעומת זאת, לאחוריו, הוא בא לו לפניו, היינו שם את זה חייב, למה? זה מתכוון לשמירה פחותה, ועלתה בידו שמירה מעולה. למה? זה היה המחשבה שלו. הוא רצה, למה הוא רצה שיהיה לפניו? שיש שמירה מעולה. אז תראה, אז הרשי תסתכל. אז תראה, הרשי אומר פה, אז רשי אומר פה, אבל דה בידו שמירה פחותה, וענן סעדה זה לא ניח עלי. הוא צריך להוציא את זה, עכשיו צריך להתפנות מהבית פה. בסדר, מה הבעיה? הוא מטלטל מוק, זה מוק, זה לא עובר פה. הוא עכשיו צריך ללכת מפה. הוא פתאום צריך ללכת, לא יודע מה יש לו, הוא היה צריך לצאת מהבית. הוא לא יודע מתי הוא יחזור, הוא לא רוצה, יש לו שם הרבה כסף בבית, הוא מפחד. הוא רוצה לחלט הכסף פתאום מה שבטוח. אז באמת, אז זה מה שרוצה להגיד רובי, שואלת הגמרא, אלה מה קושיה? אם כן, אז אם כן, אז לכאורה היא נגיד כזאת סברה, אז מה הכריח לכאורה את רבי אלעזר, מה היה כל כך קשה לרבי אלעזר? שהוא היה צריך להגיד שהמשנה שלנו זה שני תנאים. אם אנחנו אומרים שהוא בא להוציא לפניו, הוציא לאחוריו, מה הוא רצה? הוא רצה שמירה טובה. ויצא שמירה רעה, אז אנחנו אומרים ענן סעדה, ענן סעדה שלא ניחא לה בזה. אבל בסיפה הוא התכוון שמירה פחותה, ויצא שמירה מעולה, מה יותר טוב מזה? יודע שהוא יהיה חייב. אז לא יודעת מה באמת, אז מה אם כן היה קשה לרבי אלעזר? אומרת הגמרא, דיוק על זה מתנית מקשיא. היה לו דיוק במשנה שהפשה לו, ולכן הוא רוצה להגיד לשתי תנאים, מה היה קשה לו? כתוב במשנה, המתכוון להוציא לפניו, הוא בא לו לאחוריו פטור. הוא מדייק מהמשנה. כתוב אחד מתכוון להוציא לפניו, וזה בא לאחוריו, הדין הוא שפטור. מדייק מזה רבי אלעזר, מה היה הדין? או לאחוריו, הוא בא לו לאחריו, חייב. יש לנו פה, למה הוא פטור במשנה שלנו, בתיאור הראשון? הוא עשה מקדימה והוציא לאחוריו. אבל אם באמת היה רוצה לאחוריו והוציא לאחוריו, מה צריך את הדין? חייב. לעומת זה מדייק רבי אלעזר מהסיפה, האם הסיפה? לאחוריו, הוא בא לו לפניו, הוא בחייב. או לאחוריו, הוא בא לו לאחריו, יהיה פטור. כן, אבל כי זה לא, אין חסר פה בשמירה. לא, הוא לוקח את המילים שכתוב במשנה, הכל טוב ונכון מה שאתה אומר, אבל בכל אופן יוצא במשנה שהוא התכוון לשמירה פחותה ואתה שמירה מולה, כתוב במשנה שהוא חייב, כי אחרת למה כתבת לאחוריו, הוא התכוון לאחוריו והוציא לאחוריו הוא יהיה חייב, לא כתבת במשנה ככה. בהכרח שהחיוב הוא דווקא בגלל שהוא רצה להוציא לאחוריו וזה יצא לפניו, הוא יהיה חייב, אבל אם לאחוריו, הוא רצה לאחוריו והוציא לאחוריו, הוא יהיה פטור, זה מה שהיה קשה לרבי אלעזר. אומרת הגמרא, ומה שאתה שואל לכאורה, למה הוא יהיה באמת פטור? כי הוא לא הוציא בדרך של שמירה, היינו אומרים שזה לא נקרא שהוא הוציא כדרך. אדם שרוצה להוציא לאחוריו, זה לא נקרא הוצאה כדרך. רק כשהוא התכוון לאחוריו והוציא לפניו, זה כן הדרך. אבל להוציא לאחוריו, כמו שאמרו פה קודם, מי מוציא לאחוריו? מה פתאום שהוציא לאחורה? ולכן זו סיבה שבאמת יהיה פטור. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, לכן אמר רבי אלעזר, תברא, מי ששנה זו, לא שנה זו. בכוח הקושייה שעלו רב עזר, מהדיוק שעלו המשנה, שלכאורה מהרש אנחנו אומרים, שאדם מתכוון לאחורה ואוציא לאחורה, ברש אנחנו אומרים שמשמע שהוא חייב. בספר פטור, יש לנו סייב המשנה, אז הוא לכן אומר רבי אלעזר, שישנם שני תנאים במשנה. אמר רבשי, רבשי רוצה להגיד מהלך חדש. הוא לוקח למעשה, הוא מערבב את שני ההסברים שמענו קודם. הרי בהסבר הראשון שרבי אלעזר אמר בגמרא, הוא אמר, זה יתאבד מחשבתו או לא יעשה מחשבתו לפועל? ואז הוא שאל שאלה. הוא אומר, יצא לעשות מחשבה דבר אחד, ויצא משהו אחד, לא יצא מחשבה שלו. רובי אמר סיבה, הוא התכוון שמירה מולה ויצא שמירה פחותה. עכשיו אומרת הגמרא, אז אומר רבשי, מה יקוש? הדין מה לא מבעי כאמר. המשנה אומרת לא מבעי, לא מבעי לאחורה, הוא בא לו לאחורה, זה חייב. במשנה הוא בא להגיד לנו לא מבעי, קל וחומר כזה. אם הוא התכוון לאחורה, הוא בא לאחורה, ודאי חייב. למה? ויתאבד מחשבתו. אלא אפילו לאחוריו, הוא בא לו לפניו. אם הוא תכוון לאחוריו, הוא בא לפניו, אז היינו אומרים שבכל אופן יהיה חייב, היא צריך להתחיל לחדש את זה למשנה. אומר, זה ברור. מה, אם זה לאחוריו, הוא בא לו לאחוריו, הוא תכוון לאחוריו והוציא לאחוריו, זה ברור שהוא יהיה חייב. החידוש הוא שהוא תכוון לאחוריו והוא בא לו לפניו, שהוא יהיה חייב. למה? אומרת הגמרא? צריך לדעת החמינה אויל ולא יתאבד מחשבתו, לא לחייב. כמה שמלן, זה יתכוון לשמירה פחותה, ועלתה בידו שמירה מולה, זה חייב. זה מה שאומרת הגמרא. אם הבית הוא יתכוון לאחוריו, ואותי לאחוריו, המחשבה שלו התקיימה, כן, הוא חייב. החידוש הוא שהוא יתכוון לאחוריו וזה יצא לפניו, הרי המחשבה שלו לא יצא לפועל, אז לכאורה מצד זה הוא צריך להיות פטור, אבל יש פה סיבה אחרת, שנהיה פה שמירה יותר טובה. בגלל שיש פה שמירה יותר טובה, זה סיבה לחייב אותו. ולאחוריו, עכשיו כמובן, שאם מתכוון לפניו, הוא בא לו לאחוריו, אז ברור שיהיה פטור, בגלל שתי הסיבות. למה? א', שלא נתקיימה מחשבתו, וגם שהוא התכוון לשמירה מולה, והוא יצא בשמירה פחותה. זה מה שכתוב, כן. תראה ברש"י במשנה מסביר פטור. זה לא התקיימה מחשבתו, ואבלה כמתעסק ולא מתכוון. אומרת הגמרא, ולאחריו, הוא בא לאחריו תנאי. באמת, מה שאנחנו רואים מחלוקת תנאים, המחלוקת של תנאים זה מה הדין, לאחוריו הוא בא לו לאחוריו. האם הוא חייב או יהיה פטור בכזה מקרה? אומרת הגמרא דתניא, יש לנו ברייתא, מוציא מעות זה פונדתו ופיה למעלה. אדם שמענו אתמול, פונדתו זה כמו פאוס כזה, שהפה שלו כלפי מעלה הוא חייב. פיה למטה, אם הולך עם פאוס והפתח כלפי מטה, רב יהודה מחייב וחכמים פותרים. יש שם מחלוקת, אמר להם רב יהודה, רב יהודה אמר לחכמים, שמה חכמים פותרים? אי אתם יודעים לאחריו ובא לאחריו שהוא חייב? רב יהודה אמר לחכמים, למה אתם אומרים שפטורים? הרי מה יקרה? אדם שתכוון להוציא לאחוריו והוציא לאחוריו, הוא חייב, אז גם פה צריך להיות חייב. גם מפעולתו שפיה למטה גם יהיה חייב, כי זה שמירה, שמירה פחותה. ואמרו לו חכמים, אין לו חזרה, שאלו אותו, שאלה, אתה אומר שהוא חייב? גם אותך אנחנו מבינים. ואמרו לו, ואי אתה מודה כלאחר ידו ועגלו שהוא פטור? יש דין שאם אדם הוציא שלא כדרך, הוציא על גב היד, או ברגל שלו, מה הדין? שהוא פטור. אתה בא גם פה, שאדם הולך עם הפאות שהפוך, גם כן, זה לא כדרך, וצריך להיות פטור, מה פתאום אתה אומר שהוא חייב? אמר רב יהודה, אני אמרתי דבר, והם אמרו דבר. אני שאלתי אתם שאלה, לכאורה, שלאחורה והתכוון לאחוריו הוא חייב, ולכן זה סיבה שאם הפה הוא שפוך, הוא יהיה חייב. והם אמרו שצריך להיות פטור, כי זה משונה, כי זה כמו אדם שהוציא כלאחר ידו ורגלו. אני לא מצאתי תשובה לדבריהם, והם לא מצאו תשובה לדבריי. כל אחד שאל את השני שאלה, כשרבי יהודה אומר חייב, חכמים שאלו אותו שאלה, למה הוא חייב? הוא לא כתוב שאלה תשובה. ואותו דבר ההפך. הוא שאל את החכמים שלה, גם כן אין תשובה. עכשיו מדי כמידי הגמרא, מי זה כאמר לו, אי אתם מודים, מה רבי יהודה אמר להם, חכמים? הוא שאל את השאלה, אתם לא מודים שאדם מתכוון להוציא לאחוריו, הוציא לאחוריו שהוא חייב, נכון? אז מה מדי כמידי הגמרא? למה מיכל זה פתר רבנן, למה אמר להם מי אתם מודים? אתם לא מודים? סימן שמה חכמים באמת סוברים? שבלאחוריו, התכוון לאחוריו ועושי לאחוריו, מה יהיה הדין באמת לפי חכמים? הוא יהיה פטור. כלומר, אתם לא מודים שבלאחוריו ועושי לאחוריו שהוא יהיה חייב? משמע שמה הדין, מה החכמים עצמם סוברים? שהוא יהיה פטור. ולתניח שאת הגמרא, אם אתה באמת רוצה לדייק מפה, שיש מחלוקת בין רב יהודה לחכמים, באדם שהתכוון לאחוריו ועושי לאחוריו, אם הוא חייב או פטור, שאת הגמרא שאלה אחרת, בכאמרה לי, אי אתה מודה, גם כן שאלו אותו שאלה. אמרו לו, אתה לא מודה שאדם שהוציא כלאחר ידו ובאנגלו שפטור, בדרך מדי הגמרא מחד דין חייב רב יהודה. זאת אומרת שחכמים שאלו את רב יהודה, אתה לא מודה שאדם כשהוציא כלאחר יד או ברגלו שפטור, אז אומרת הגמרא, טובה ותדייק, שמה יסבור רב יהודה באמת זה כזה מקרה? שהוא יהיה חייב. זאת אומרת, יכול להגיד כדבר, ותניא לאחר ידו ברגלו, דברי הכל פטור. אז אם כן, מה קורה פה? אז אין לי פה לכאורה ראיה שהם חולקים בלאחוריו או בא לו לאחריו. אלא מת הגמרא, אלא לאחוריו, הוא בא לו לאחריו, דברי הכל חייב. אדם שהתכוון לאחוריו והוציא לאחוריו, הוא חייב. למה אומר רש"י? שיש מוציאים כן בשמירה פחותה. יש אנשים שכן מוציאים, לא צריכים שמירה מיוחדת. שמירה פחותה גם טוב להם. רואים הרבה פעמים, אדם גם לפעמים הולך עם הפאוץ' שלו, עם הזה מאחורה. יש אנשים שככה עושים, לא מפחדים. לאחר ידו ורגלו, דברי הכל פטור. אדם שהוציא בשינוי על גב היד או ברגל שלו, לפי כולם פטור. כי פליגה, מחלוקת שלהם, עדיין ישנה מחלוקת ביניהם, מתי? כי פליגה פונדתו פיה למטה. וחוקים, אדם שהולך עם הפאוץ' עם הפה כלפי מטה, האם הוא חייב או פטור בכזה מקרה? מה מדמה לי לאחוריו או לא לאחוריו? רב יהודה מדמה את זה לדין שאדם מתכוון לאחוריו או לא לאחוריו, אז כמו ששם הוא חייב, אז גם פה הוא יהיה חייב. אומר חכמים, מדמה לי לאחר ידו ורגלו, הם אומרים שדמה לכזה שינוי, כמו שאדם הוציא על גב, על גב היד או לאחוריו שהוא פטור, אז גם פה שאדם הוציא את הפאות שפוך, גם כן יהיה פטור. אומרת הגמרא, ראינו משנה את המילים האלה, באמת אמרו. באמת אמרו האישה. אומרת הגמרא, תנא, כל באמת הלכה היא. כל מקום שכתוב, באמת אמרו, הפירוש, אין מי שחולק על זה. זה דבר ברור, הלכה. רבי יהודה אומר, אף מקבלי פתקים. רבי יהודה אומר, גם מקבלי פתקים, גם כן יהיה חייב. משמע שחמים חולקים עליו. אומר פה, אומר את הגמרא, תנא, שכן לבלרי מחוץ עושים כן. שגם כן, אלה שכותבים בכתיב של המלך, שמתכנים לתת למישהו אחד, רוצים לתת למישהו מסוים, לא מציע אותו עושים מישהו אחר. זה מדבר על דבר שדחוף. אז מילא הוא נותן את זה, אז מילא הוא מתכוון, שהוא מוציא, הוא מתכוון לתת את זה למישהו מסוים, אבל הוא מתכוון שזה יעבור הלאה. הוא לא רוצה את הבדן ספציפית, הוא נותן את זה למישהו אחר. אומרת המשנה, המוציא כיכר לרשות הרבים, חייב. אדם מוציא לחם בשבת לרשות הרבים, הוא חייב. זה אין פה חידוש, זה דבר ברור שהוא יהיה חייב. הוציאו שניים פטורים, שני אנשים הוציאו ביחד את הכיכר הלחם הזה, אז הם פטורים, אפילו שכל אחד יכול להוציא לבד. לא יכול אחד להוציאו, והוציאו שניים חייבים. מה קורה? מדובר באיזו חבילה גדולה, אדם אחד לא יכול להוציא אותו, שניים הוציאו ביחד, אז יהיו חייבים. ורב שמעון פותר גם במקרה שצריכים את שניהם בשביל להוציא, גם יהיה פטור. מה? שאחד יכול, ודאי שיהיה פטור. הוא פותר אפילו במקרה שאחד לא יכול, והוא צריך את השני שיעזור לו. אז הם ביחד הרי יעשו מלאכת הצעה, גם כן יהיה פטור. עומד הגמרא, אמר, כל הסברות, למה? לאחור זה הגמרא שאתה עכשיו תאריך בכל הנושא, זה הכל לימודים מהפסוקים. עומד הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב. באמרי לה, אמר אביה. יש כאלה שורים שרב יהודה אמר בשם רב, יש כאלה שורים שזה מימרה של אביה, באמרי לה, במתמיד נתן, יש כאלה שורים שזה ברייתא בכלל. זה יכול וזה יכול. מדובר בשניים שהוציאו, ושניהם יכולים כל אחד לחוד להוציא את זה. רבי מאיר מחייב. ורב יהודה ורב שמעון פותרים. זאת אומרת, גם במשנה שלנו מה ראינו, כששניים מוציאים ושניהם כל אחד יכול לבד, כתוב פטור. רבי מאיר אומר, לא, חייב. רב יהודה ורב שמעון אומרים שהוא פטור. הם פטורים. זה לא יכול וזה לא יכול. מה קורה שהם הוציאו דבר, ש... שניים הוציאו דבר שכל אחד לחוד לא יכול להוציא לבד. רב יהודה ורב מאיר מחייבים. רב יהודה ורב מאיר מחייב ורב שמעון פוטר. עודין, זה יכול וזה אינו יכול. יש לנו פה אדם אחד שיכול להוציא לבד, ויש אחד שלא יכול להוציא לבד. אחד יש יותר כוח, אחד פחות כוח. דברי הכל חייב. דברי הכל יהיה חייב. לא כתוב חייבים, אלא חייב. מה אחרי תסביר מי זה החייב? חייב, לא אחד, לא שניים. חייב. לא כתוב חייבים. תן למה אחי, יש לנו עוד ברייתא שכותבת ככה. המוציא כיכר לרשות הרבים. אדם מוציא לחם לרשות הרבים, חייב. הוציאו שניים, אם שניים הוציאו את הכיכר, רמי מחייב, ורבי יהודה אומר, אם לא יכול אחד להוציאו, הוציאו שניים חייבים, ואם לא פטורים. אותו דבר כמו שראינו קודם, זאת אומרת, חפץ שכל אחד יכול להוציא בעצמו, והוציאו את זה שניים, מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. רמי מחייב, רבי יהודה פוטר. אבל אם זה דבר שלא יכול להוציא את זה קורד לחוד, והוציאו שניים, יהיו חייבים. ורב שמעון פוטר, רב שמעון זאת אומרת, אוכרס תמיד, שאם שניים מוציאים חפץ, גם אם כל אחד לחוד לא יכול לסחוב, תמיד יהיו פטורים. ורמי אומר תמיד, שיהיו חייבים. יהיו חייבים. רב יהודה מחלק, אם כל אחד יכול לחוד, אומר רב יהודה שיהיה פטור, אם לא יכול קורד לחוד, יהיה חייב. אבל זה בפשיטות. זאת אומרת, עוד הפעם, שניים שמוציאים, יש לנו בשני אפשרויות, כל אחד יכול להוציא לחוד, או שצריכים את שניהם יחד. מה הדין אז? אמרנו, לפי רבי מאיר, תמיד יהיו חייבים, כן יכול לבד, לא יכול לבד, שניים הוציאו חייבים. רבי שמעון אומר, תמיד יהיו פטורים. רבי מאיר מחלק, אם כל אחד יכול להוציא לחוד, והוציאו את זה שניהם, רבי יהודה, כן. אם כל אחד יכול להוציא לחוד, לא הוציאו את זה שניים, יהיו פטורים. אם לא יכולים לחוד, יהיו חייבים. אומרת הגמרא, מינה למילה, מאיפה אנחנו יודעים את הדינים האלה? אומרת הגמרא, זה תנו רבנן, למדנו בבית, כתוב בפסוק, יש לנו פסוק בחומש ויקרא, פרשת ויקרא, כתוב, ונפש אחת תחטא בשגגה, מעם הארץ, בעשותה אחת מצוות השם, אשר לא תעשנה והשם. אז אומרת הגמרא, מביאה הגמרא קודם ברייתא, ואחרי כן הגמרא צריך את הפסוק הזה. כתוב בפסוק בעשותה. אנחנו דורשים בעשותה. משמע לשון יחיד, בעשותה. העושה את כולה ולא עושה את מקצתה. דווקא מי שעושה את כולה ולא עושה את מקצתה, הוא צריך להביא קורבן, לכפר. אבל אם הוא לא עושה, אם זה לא לבד, הוא יהיה פסוק. אומרת הגמרא כיצד, מביא הגמרא הסיפור, איך מדובר? שניים שהיו עוקדים במלגז ולוקדים. אומר רש"י מה זה מלגז, אומר שם זה מדובר, אומרים שזה קלשון. קלשון בעל שלוש עיניים, והופכים את הצבועה בגורן, הם עושים מלאכת מאמר, אבל עושים את זה שניים. פה יש פה, במסורת הש"ס מביא פה את הערוך, אומר שמלגז זה נקרא מזלג. רק זה מתחלף האותיות, כמו שאנחנו רואים, לפעמים בתורה כתוב כבש, לפעמים כתוב כסף. אותיות מתחלפות. אז גם פה, המלגז זה נקרא מזלג. או מביאה הברייתא עוד ציור, בקרקר ושופטין. קרקר זאת אומרת, זה עץ של הראש שלו חד, שאנשים שעושים הריגה, הם משווים בו את חוטי השפטי. דבר שמביא זה תולדה שמלכת מסך. אז שניים עושים את זה. או בקולמוס וקוצבים, שניים אוחזים עץ וקוצבים ביחד בשבת. או בקנה והוציאו לרשות הרבים. הם שניים אוחזים בקנה והוציאו אותו לרשות הרבים. אומר רש"י פה בסוף העמוד, בכל הדברים האלה מדובר שכל אחד יכול לעשות לחוד. או הוא יכול להפוך עם הקלשון להפוך לבד את התבואה. הוא יכול לחורים לבד לסדר שם את חוטי השתי. לכתוב לבד הוא יכול לכתוב, יכול להוציא את הקנה לבד, זה לא דבר כבד. הוא יכול הכל לעשות לבד. מה הם עשו פה? שניים עשו את זה ביחד, דבר שאחד יכול לעשות. אז אומרת הגמרא הלאה, יכול יהיו חייבים, אולי אם יהיו חייבים, תמוד לומר, בעשותה. כתוב בפסוק בעשותה, אנחנו דורשים את זה, העושה את כולה ולא עושה מקצתה. אז מילא הוא לא עשה את הכל, עשה רק חלק, הוא יהיה פטור. מה יעדין אומרת הגמרא עלה? בעיגול של דבלה והוציאו לרשות הרבים, או בקורה והוציאו לרשות הרבים. אומר פרשי, מדובר עיגול של דבלה וקורה זה דברים גדולים, כשאדם לחוד לא יכול לעשות את זה. ומוציאו את זה לרשות הרבים, אז מה הדינת? רבי יהודה אומר, אם לא יכול אחד להוציאו והוציאו שניים, חייבים, בלעם פטורים. רב שמעון אומר, אף על פי שלא יכול אחד להוציאו והוציאו שניים, פטורים. זאת אומרת, פה מביאה גמרא מחלוקת בין רבי יהודה לרב שמעון, האם דבר ששניים לא יכולים לעשות לחוד, האם יהיה חייב או פטור? לפי רבי יהודה יהיו חייבים, רב שמעון אומר שתמיד יהיו פטורים. לכך נאמר בסוטה, אומר רב שמעון, ללמד שיחיד שעשה חייב, שניים שעשו הפטורים. כן? לכאורה אנחנו צריכים עדיין להבין, לפי רב יהודה, למה כבמקרה שאחד לא יכול לבד, שניהם לא יכולים לעשות לבד ושניהם הוציאו ביחד, למה בכזה מקרה באמת יהיו חייבים? מה? אבל כתוב לכאורה בפסוק בעשותה. טוב, עכשיו מה תסביר? אומרת הגמרא, במה יקמיף לגלל? מה המחולקים? אומרת הגמרא, באיקרא. כתוב הרי, אמרנו פסוק, בנפש אחת תחתה ושגגה, מעם הארץ, בעשותה. רב שמעון סבר, קלטה מיעוט הכתיבה. יש שלושה מיעוטים בפסוק. מה זה? נפש תחתה. כתוב נפש. כתוב נפש, אנחנו דורשים כאילו נפש תחתה. נפש אחת עשתה את העבירה. יא, כתוב נפש אחת תחתה, כתוב בפסוק. אבל דורש נפש בלחוד ואחת בלחוד. כל אחד זה מיעוט. נפש תחתה משמע, נפש משמע אחד. אחת גם כתחתה ולא שניים. בסוטה תחתה משמע שהוא עשה את החטא לבד ולא שותף. אז בדיוק אומרת הגמרא, דורש רב שמעון, אחד למותה זה עוקר וזה מניח. מה יקרה? יש עקירה והנחה. אחד עקר, השני הניח. אומר רב שמעון, הוא יהיה פטור. למה? כי כתוב נפש. אנחנו דורשים נפש תחתה. ופה זה נפש חטא. זה מישהו אחר גמר את המלאכה. הוא עצמו לא עשה את כל העבירה. מיעוט השני אומר את הגמרא, אחד למותה זה יכול וזה יכול. אחד בא למעט. כשזה יכול וזה יכול, והוציאו שניהם. אנחנו יודעים, כאילו כתוב, אנחנו דורשים כאילו פסוק אחת. רק אם אחד עשה לחוד, אבל אם עשה עם עוד מישהו, הוא גם כן יהיה פסוק. ואחד למות, ואחד למות, זה לא יכול וזה לא יכול. אחד בא, הרי יש לנו מות שלישי, אומר רבי שמעון, אחד בא למעט, גם כשזה לא יכול וזה לא יכול, גם כן יהיה פסוק. כי כתוב, תחתה. הוא צריך לעשות את כל החטא לבד. כשיש לו שותף לחטא, הוא עדיין יהיה פסוק. ורב יהודה, אם כן, למה רב יהודה? הרי רב יהודה אומר ששניים שהוציאו דבר שכל אחד לחוד לא יכול להוציא, הם יהיו חייבים. מה סובר רב יהודה? אומרת הגמרא, למה באמת יהיה חייב? הרי יש לנו מיעוט בפסוק. אומרת הגמרא, אחד למותה זה עוקר וזה מניח. רב יהודה סובר, פסוק אחד בא למת, אם אחד עשה קירה ואחד עשה הנחה, אז אין פה מלאכה מושלמת, אז הוא פטור. ואחד למותה זה יכול וזה יכול. אם שניים הוציאו חפץ וכל אחד יכול לחוד, הפסוק בא למת. שהוא צריך אחד לעשות עבירה. ואחד, למות היחיד שעשה בהוראת בדין. היה בן אדם, הלך שאל את הבדין, רבותיי, מה זה? חלב או שומן? אמרו לו בדין, אתה יכול לאכול, אין שום בעיה. לאחר מכן התברר שזה היה באמת חלב. אז אם הוא שאומר, רב יהודה, הוא יהיה פטור. כי הוא עשה את הוראת בדין, אין לו חץ פה. ורב שמעון, יחיד שעשה בהוראת בדין, הוא יהיה חייב. פשוט תדבר שיחיד שעושה בורת בדין גם כן יהיה חייב. אז מנה, הם חולקים המשמעות של הפסוק. רב שמעון אומר שיש לנו הרי שלושה מיעוטים, המיעוט השלישי בא למעט שגם כששניים מוציאים ביחד חפץ שכל אחד לחוד לא יכול להוציא, עדיין הפסוק בא למעט כיוון שצריך להיות תחתה, שהוא עושה לבד את החטא. ואם יש לו שותף לחטא, הוא יהיה פטור. רב יהודה, אין לו כזה מיעוט. למה? כי את המיעוט השלישי הוא לומד לאחד שעשה עשה אכל חלק ברשות בדין. ורבי מאיר, הרי אמרנו שרבי מאיר אומר שתמיד יהיה חייב. גם כששניים הוציאו וכל אחד יכול לחוד לעשות, אומר רבי מאיר, גם כן יהיה חייב. לכאורה יש לנו פסוק הרי שאומר שאם שניים הוציאו וכל אחד לחוד יכול לעשות, פטור. למה לפי למר באמת חייב? באמת הגמרא, ברבי מאיר, מי כתיב נפש תחתה? אחת תחתה, בסוטה תחתה? לא כתוב בפסוק נפש תחתה, אחת תחתה. כתוב בפסוק נפש אחת תחתה. לא כתוב נפש תחתה, אחת תחתה. לא כתוב על כל מילה תחתה. אז אומר רבי מאיר, תראי מיעוט הכתיב, ויש לנו רק שני מיעוטים בפסוק. אחד, לימותה, זה עוקר וזה מניח, אחד עוקר, עשה עקירה, אחד עשה נחש שפטור, ואחד, לימותה היחיד שעשה בורת בדין. אבל אם שניים הוציאו, זה יכול וזה יכול, או זה לא יכול וזה לא יכול, אין לנו מי יוצא מעט את זה. באמת, תמיד הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, אמר מר, מה שלמדנו בציור האחרון, זה יכול וזה לא יכול, דברי הכל חייב. אמרנו, אם אחד יש לו כוח להוציא לבד, ויש אחד שלא יכול להוציא לבד. והם שניהם הוציאו יחד. כתוב חייב. אומרת הגמרא, אי מינר מחייב. מי מהם חייב? אמר רב חיסדא, זה שיכול. אותו אחד שיכול, למה? כיוון שיכול לעשות הכל לבד, אז השני בעיניו זה אוויר, לא צריך אותך. מי שרוצה לך לעזור פה? הרי השני הרי לבד לא יכול להוציא. זה הראשון לבד יכול, השני הזה אני לא צריך אותך. הוא אומר לו. דאי, זה שלא יכול, מה יקביד? אותו אחד שלא יכול, מה, לא צריך את העזרה שלו. אז אותו אחד, יש פה אחד שיכול אותי ואחד שלא יכול. זה שיכול, הוא מסתדר לבד, הוא לא צריך את העזרה של השני. השני אולי צריך את העזרה שלו, אבל זה שיכול לא צריך את העזרה שלו. אז הוא לא עשה כלום. זה שלא יכול לא עושה פה כלום. אמר לרב אמנונה, אומר רב אמנונה, מה פתאום? זה שלא יכול, דווקא הוא יהיה חייב. למה? זה קומצאי, זה עדי. הוא לקח חלק במעשה שהוא זה לשני, שהוא יהיה חייב בגלל זה. אז זה שהוא מסייע, כן, זה שהוא עוזר. אולי יהיה גם כן חייב, לא יודע אם שניהם, אבל גם זהו, גם הוא יהיה חייב. אז זה שהוא עוזר, שיהיה חייב בגלל הסיוע. הוא עוזר לו, הוא לא משנה, הוא לא צריך אותו. עובדה, הוא עוזר לו, שיהיה חייב בגלל שהוא עוזר. אמר לי, מסייע אין בו ממש. אדם שעוזר, אין בזה ממשות, ולא נחשב כאילו שהוא עשה את המלאכה, והוא יהיה פטור. אמר אז מי משמי דרבה? אמר אז מי משמי דרבה, אפנה נמתנינה. אנחנו למדנו גם כן בברייתא, שאדם שמסייע, אין בזה ממשות. מה כתוב שם בברייתא? היה יושב על גבי המיטה והבאת להיות תחת רגלי המיטה. אדם זב שיושב על גבי המיטה, יש שם למיטה הזאת ארבעה רגליים, מתחת כל רגל יש תלית. בגד. הבינו שכל התליתות מאות מדרס, מפני שאינה יכולה לעמוד על שלוש. המיטה הזאת, אי אפשר להגיד, שאני אגיד, אני אממית את המיטה הזאת, ימית אותו על שלוש רגליים. אז זה, אני לא יכול להגיד, זה הפירוש, זאת אומרת, כל רגל של עצמה, זה לא יכול וזה לא יכול. כולם ביחד מגיעים למצב שצריכים את כל הרגליים עם כאן. אני לא יכול להגיד לו, תמיד את המיטה על שלוש רגליים, נגיד, הרגל הרביעית, התלית תחת הרגל הרביעית, תהיה פתורה. אי אפשר. מיטה על שלוש רגליים לא עומדת. ככה אומרת שמה. רב שמעון מתאר, רב שמעון בכל אופן מתאר. למה? כי רב שמעון לשיטתו, מה שאמרנו, זה לא יכול וזה לא יכול, אומר רב שמעון שיהיה פטור תמיד. וזה רב שמעון לשיטתו, לכן מתאר. יש לנו למה זה דין אחר, היה רוכב על גבי בהמה, הזב הזה רוכב על גבי בהמה. מה? יש ארבע רגליים, מתחת כל רגל יש לנו טלית, והזב שוכב על המיטה הזאת. מתאר לכאורה את כל הארבע. כי זה סך הכל מצייע. זה כמו שבגבי שבת, שהוא תמיד פותר, גם פה הוא יהיה פתור. רב שמעון לכאורה מתאר את כל הארבע. אומרת הגמרא הלאה, היה רוכב על גבי בהמה. הזב הזה רוכב על גבי בהמה, ודלת עליות תחת רגלי הבהמה. תאורות, לפני שיכולה לעמוד על ג' אם האדם הזה אוכל לגבי בהמה, עכשיו הבהמה יש לה ארבע תליתות מתחת ארבע רגליים שלה, הדין הוא טהורות. כלומר, הבהמה הזאת יכולה לעמוד בשלוש רגליים, לא צריכה רגל רביעית. שואלת הגמרא, למה הם טהורים? ומאי? או קומצאי דעדדה הדדה? הרי כל רגל עוזר כרגל השנייה לעמוד, אז יש פה סיוע. למה יהיה טהור? אלא מה בהכרח לב, משום דרין מסיים בו ממש. אלא מפה אנחנו רואים ראיה. למה באמת בבהמה, אם יש ארבע, מתחת ארבע רגליים של ארבע טליתות היא פתורה? כי מה אני אומר? הבהמה הזאת יכולה לעמוד על שלוש רגליים. אם יכולה לעמוד על שלוש רגליים, אז יש פה רגל מיותרת. אז מילא, זה סך הכל אחד מסייע לשני. כל אחד יכול להסתדר לבד. כי אני גם לא יודע איזה רגל מיותרת פה. אז לכן הכל יהיה טהור. אמר רב יהודה, מה? מה זה? כן, יכולה להסתדר על שלוש. הבהמה יכולה לעמוד על שלוש רגליים. אנחנו נראה עוד רגע. אמר רב יהודה מדיסקרטה, אמר רב יהודה מדיסקרטה, לעולם אין לך מסייע יש בו ממש. באמת מסייע, אנחנו רוצים להביא ראיה, שמסייע אין בו ממש וזה שום דבר. זה שעוזר בינינו כמו אוויר. הוא נכון, הוא עוזר לו לסחוב, אני לא צריך אותך. אומר רב יהודה מדיסקרטה, פה פשוט יש לנו ברגל הזה של הבהמה, שבהמה אנחנו רואים שיכולה לעמוד על שלוש רגליים, ברגל מיותרת, למה כולם באמת טהורות? כי אני תמיד אגיד, איזה רגל מיותרת פה? זה, אולי זה, אולי זה, מספק כולם יהיו טהורים. אמר רב יהודה מדיסקרטה, לעולם אין לך מסייע יש בו ממש, באמת מסייע יש בו ממש. אם כן, למה אמרנו שאם הוא רוכב על גבי הבהמה יהיה טהור, כי היא יכולה לעמוד על שלוש רגליים? אומר רב יהודה מדיסקרטה, בשנחה, דעת קלה לגמרי. העניין הוא שלפעמים הבהמה באמת עומדת על שלוש רגליים, לא שהיא יכולה לעמוד על שלוש רגליים, היא באמת עומדת רק על שלוש רגליים. אם כן, אז נגיד, אז תחת הרגל הזאת הספציפית שלא דורכת עליו, יהיה פטור. אז אומר, למה בכל אחרים למה אחרים לא טמאים? אומרת הגמרא, למה אחרים לא טמאים? ודין אקראה, וכן, ודין אקראה, ודין אקראה, אז לכן הוא יהיה פטור. שהדין הוא לבק כזב המתפך, יהיה הדין שלו כמו שאת הגמרא, שאת פה הגמרא, סליחה, וכן, זה דין ההקראה ודין ההקראה, אתה אומר, זאת אמת, רב יהודה מדיסקרט רוצה להגיד שדבר שמרימת הרגל לגמרי. זאת אומרת, הגמרא, אם ככה, צריך לראות לכאורה, נעים כל הארבעה תליטות האלה, למה? כיוון זה דין ההקראה ודין ההקראה, לפעמים יוקר את הרגל הזה, לפעמים את הרגל הזה, אז לכאורה צריך להיות הדין לבק כזב המתהפך, שהזכר תהיה כמו זב המתהפך שמטמא מספק. שמה כתוב שמה? מי לא תנא, מי לא למדנו? כתוב במשנה זב שהיה מותר על אי ספסלים או על אי פונדאות לאורכן תמאים, לאורכן תורים. יש לנו פה חמישה ספסלים, 1, 2, 3, 4, 5, או חמישה ענקים גדולים. הזב שוכב על הספסלים האלה. אם הוא שוכב לאורך, אנחנו אומרים שהכל תמה. למה? כי הוא יכול לשכב על כל מיטה בפני עצמה, אני אומר, אולי יתגלגל. וכשהוא שוכב, אני יכול לחורים להרים את המיטה ולסחוב איתו את הזב. מה יקרה? הוא ישכב לרוחב, כך על המיטות. אז המיטות לא היו תמאות, למה? הספסלים לא היו תמאים, למה? בגלל שאי אפשר לסחוב אותו ככה. זה לא תמה מדרס, אי אפשר לסחוב אותו בצורה כזאת. אם ישן לרוחב, מה יקרה אם הוא ישן? ספק מתהפך אליהם תמאים. אם הוא ישן זאת אומרת לרוחב, אז אמרנו שאם הוא שוכב ככה לרוחב, שום דבר לא תמא, כיוון שכל ספסל בפני עצמו, אולי הוא לא שכב על זה, או אי אפשר לסחוב אותו עם הספסל הזה. כשהוא שוכב על חמישה ספסלים, אני מרים אחד, הספסל יתרומם, אבל הוא יישאר על הארבע האחרים. אבל אם הוא ישן, יש לנו ספק, הוא ישן לרוחב, יש לנו ספק, אולי באמצע השינה הוא עשה סיבוב של 90 מעלות, הוא ישן אז לאורך. אלא אומרת הגמרא, אם כן, אז למה באמת תחת רגלי הבהמה באמת הוא יהיה פטור? הרי יש לכאורה טענה נכונה. אם אנחנו נגיד שבאמת הוא מעמידה רגל אחד באוויר, אז כל פעם מתחלף הרגל. אם כל פעם מתחלף הרגל, לכאורה כל הטליתות צריכים להיות מאות, למה הן טהורות? אלא אומרת הגמרא, אלא לאו, משום דאמרין הם מסיימו ממש. למה באמת שם כל הטליתות באמת יהיו טהורות? בגלל שבאמת הבהמה הזאת היא יכולה לעמוד על שלוש רגליים. ומחר, ואני לא יודע איזה רגל היא לא צריכה פה, אז זה נקרא מסייע, הרגל הרביעית סך הכל מסייע, מסייע אין בו ממש. ואם אין מסייע אין בו ממש, אני לא יודע איזה רגל מסייע, אני מספק, אני אומר, כולם יהיו תורים. ופה יש לנו רעיון לדין הזה, שמסייע אין בו ממש. ולכן, אמרנו בדין הזה, במשנה, שאם שניים הוציאו, ואחד יכול לבד, ואחד לא יכול לבד, אז זה שיכול לבד יהיה חייב. השני, שלא יכול לבד, הוא קצת הכל נקרא דינו שמסייע, מסייע אין בו ממש, אז לכן הוא באמת יהיה פטור. נחתור כאן.